למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שמשרד אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו בשעבדם. נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו בשעבדם. זה לא מתאים עם סדר הזמנים. לא היה כך, לא התחיל שום שיעבוד עם פטירתו של יעקב. יוסף המשיך למלוך, והוא מלך עוד זמן ניכר. אחרי שהוא מת, אז קם מלך חדש על מצרים, שהוא ידע את יוסף, כמו שכתוב בפרשה הבאה. אבל בכל מה שיוסף היה חי, לא היה זכר לשיעבוד. מעירים את זה המפורשים. גם מה שדברי רש"י כאן בשם חז"ל, כתוב כאן אותה סתימה המאותרת, עיניהם וליבם של ישראל נסתמו מצרת השעבוד. סתימת עיניים, סתימת לב, מצרת שיעבוד, צריכה ביעור. ננסה להבין, זה קצת המשך לנושאים שעסקנו בהם לאחרונה. אלה תולדות יעקב יוסף. אומרים על זה חז"ל שהוא היה עיקר תולדותיו של יעקב. התולדה העיקרית של יעקב היה יוסף. הדבר לא מובן. אי אפשר, אם יש עיקר, ישנם תפלים, חליל. כנגד עיקר עומד תפל. ואם חלילה אנחנו אומרים ש... פירוש הדבר, זה דבר שלא ניתן להיאמר שכל כלל ישראל, יתר השבטים כולם עומדים, הם אינם עיקר חלילה. מה פשר הדבר? ננסה להבין. עיקר כל העיקרים. הדבר המעמיד את כלל ישראל. הדבר המעמיד, הדבר המקיים. הדבר שהוא באמת עיקר בנו, בכלל ישראל, זהו הייחוס. זאת אומרת, העובדה הזאת העובדה שאנחנו צאצאים של האבות, העובדה הזאת כשהיא מאירה בנו, כשהיא נמצאת בגילוי, כאן המצב של חלוקה ברורה בין מצב טוב, מצב מעולה של כלל ישראל, ובין מצב שפל, מצב ירוד. כשהנקודה הזאת מאירה בנו היטב, אז אנחנו במצב נעלה. כשהנקודה הזאת נסתמת, כאן כשנסתר משהו, נסתר משהו בהערה הזאת של הייחוס, בעובדה הזאת, מאין בנו, צאצאים של מי אנחנו. ככל שאנחנו יותר צאצאיהם של האבות, אז אנחנו יותר ישראל ויותר שייכים לכל מה שהובטח לנו. אז אנחנו במצבנו הטבעי, במצבנו הנכון. כשהנקודה הזאת נסתרת, אז אנחנו עוברים למצב לא נכון, למצב לא טבעי. וכאן למעשה, כאן תמונה הצרה שבגלות. כל יצור בא מאיזה מקום שהוא, ואותו יצור שממנו יצור זה בא, גם הוא בא, גם הוא בא מאיזה מקום שהוא. לכל כלב יש אב ויש סב ויש סב זקן והלאה והלאה עד לכלב הראשון של ששת ימי בראשית. אבל עניין של ייחוס אין בהם. הדבר לא מתייחס אל אבותיו. אחרי שהדבר נולד, יצא, אז הוא נמצא לעצמו. אין לו ולסיבותיו שום דבר. המעלה הזאת שנקראת ייחוס, זאת מעלה מיוחדת, מעלה מיוחדת, מעלה בפני עצמה. האפשרות הזאת שבכל ההמשך, בכל ההמשך, והדבר קיים, והדבר ממשיך להתקיים, והוא חי, והוא חי כדבר בפני עצמו. אבל מאיר בו השורש שממנו הוא בא. כלשון הרמב״ם, על טיב המעיינות יסהידו נובעיהם. מה שנובע מתוך המעיין מעיד על המעיין שממנו הוא יצא. אם הדבר הולך ונשכח, אז הדבר מאבד את נקודת העיקר. זה קיום חסר שורש. כלשון הקודש, בלשון הקודש ישנם הרבה תיבות. ישנם הרבה מילים שהן מעידות על דבר והיפוכו באותו שורש. הרבה. אחד מהם זה עיקר. כך כתוב בראשונים. המילה עיקר, עיקר זאת אומרת עיקרו של דבר, עיקרו ושורשו של דבר. מכאן נובע לעקור. כשמישהו עוקר משהו, אז הוא נוטל אותו מעיקרו, מעיקרו. זה נקרא לעקור. יש כמה תיבות כאלה, כגון פקוד, זה כבר כתוב גם במרשו, פקוד, נפקד. אדם נפקד, אז הוא נמנה, ואדם נפקד זה הכוונה שהוא איננו, ונפקדת כי יפקד משווך. ועוד הרבה כאלה יש לנו פה. לעקור זה נקרא לעקור מן השורש, לעקור את הדבר משורשו. למדנו מכאן שעיקרו של דבר זה בעובדת היותו לא עקור, זאת אומרת בעובדת היותו מחובר לשורשו, בלתי עקור, אז הוא נמצא על עיקרו. הכוח הזה בכלל ישראל. הכוח הזה להתייחס אל האב בעיקר. אז הכוח הזה, מי שנושא אותו, נושא אותו יוסף. מה שאומרים חז"ל, שעיקר תולדות יעקב זה יוסף, אין הכוונה שכל היתר נקראים תפלים. העובדה שהוא עיקר זה בזה שהוא זה שמחבר את כל כלל ישראל אל יעקב. את זה נושא יוסף, את הדבר הזה הוא עושה, זה עניינו של יוסף. וזה, אלה תולדות יעקב יוסף. זאת אומרת, העובדה שיש לי יעקב תולדות, כפי שצריכים להיראות תולדותיו של יעקב, אז את הכוח הזה נושא בתוכו יוסף. יוסף הוא זה שנושא את הכוח של תולדות יעקב. איך הדבר מתבטא בפועל? בפועל הדבר הוא פשוט. מה שמעוות, מה שמשנה, מה שמערבב את הייחוס של כלל ישראל, זאת תערובת. תערובת בין המנזרים, תערובת בין מי שאינם ראויים לחיתום, אינם ראויים להיות שייכים. את התערובת הזאת מנה יוסף. הפעולה שלו בכלל ישראל הייתה זאת למנוע את האפשרות לתערובת. אין יותר תערובת. על ידי יוסף נמנעה התערובת. מכאן שאלה תולדות יעקב יוסף, מתכוון לומר שכך באופן זה על ידי יוסף, ולכן הוא מיוחד בשבטים. העובדה שיש לו משהו של אב, כבר מעירים על זה הראשונים, גם במערל זה מבואר, העובדה שיוסף יש בו משהו של אב, יש לו צד ניסה יותר מכל יתר השבטים, גם בעובדה ש כבר מאירים את זה, בעובדה שכל תולדותיו עניינו של יוסף כולו כתוב בספר בראשית, שנקרא בלשון הראשונים, בלשון הרמב״ם ועוד ראשונים, הוא נקרא ספר האבות. ספר שמות נקרא ספר הבנים, ספר השבטים, וספר בראשית נקרא ספר האבות. מכיוון שכל ענייניו של יוסף כתובים בספר בראשית, ועניינם של השבטים כתובים רק בספר שמות, זאת אומרת, פטירתם בימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, זה כתוב בספר שמות. ואילו מיטתו של יוסף, פטירתו של יוסף, כתובה בפרשת השבוע, כתובה בספר בראשית. מכאן אנחנו לומדים שיוסף, אז הוא שייך עדיין לדור האבות. יש לו משהו של קשר לדור שהוא ספר האבות. ספר בראשית, ספר האבות, מסתיים בפטירתו של יוסף ובוישם בארון במצרים. נמצא, למדנו מכאן, שיוסף יש לו קשר אל דור האבות. הדבר מתפרש כמו שאנחנו מדברים. הקשר של יוסף לדור האבות הוא בעובדה שהוא זה שמקשר את התולדות אל האבות. מכיוון שעניינם של האבות הוא עיקרו בזה שתולדותיהם יתייחסו אחריהם, לזרעך אחריך, כמו שנאמר לאברהם, ליצחק וליעקב, לזרעך אחריך. אז את זרעך אחריך, את זה נושא יוסף. זה כוחו של יוסף. הוא נושא את זרעך אחריך. על ידי יוסף, כל התולדות, כל בני יעקב, כולם מתייחסים אל האב. ננסה להבין. ננסה להבין את הדבר מתוך כהמשך למה שדיברנו פה בשבועות האחרונים. כתוב, פסוק כתוב, שיוסף נשלח למצרים כהקדמה לגלות מצרים. שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. ואותו יוסף שנמכר לעבד הפך במצרים עצמה מעבד למלך, וזאת היא הצורה, כך נראית ההקדמה לגלות מצרים של כל כלל ישראל כולו. כלל ישראל באו כעבדים למצרים, ושם באותה מצרים עצמה, אז הם הפכו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. באותה מצרים, באותה עבדות של מצרים, שם הם הפכו. שם הם הפכו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת היא ממלכה שהיא נוצרה מתוך מצב של עבדות. מבית הסורים יצא למלוך. מבית עבדים, מבית עבדים יצאנו למלכות. ההקדמה לזה, מי שסלל לקח את הדרך היה יוסף. זאת הייתה הדרך, זה היה המסלול שעליו הוא עצמו הלך, וזאת הדרך שהוא סלל לפני בני ישראל. שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. אז לפניהם, לפני כלל ישראל, שהם באים למצרים, אז נשלח לפניהם אדם שיסלול להם את הדרך, איך יוצאים, איך יוצאים, איך המהלך מעבדות למלכות, מעבדות במצרים, איך יוצרים במצרים, בתוך מצב עבדות למצרים, אז משם יוצרים, שם יוצרים את מצב המלכות, שם זה מתגבש, שם זה נולד. התהליך היה, כמו שכתוב מפורש בפסוקים, בפרשות שאנחנו לומדים אותם, הדבר המשמעותי הראשון מה שהתורה מדגישה, אז הדבר הראשון היה שויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח, וכל אשר הוא עושה אז השם מצליח ביד. מצליח. מתוך כך הוא הגיע לניסיון, והניסיון היה כידוע אותו ניסיון עם אשת אדוניו שהוא עמד בו. והניסיון הזה עצמו, הוא עצמו, אז הוא היה תחילת התהליך של העבדות, של הכניסה לבית האסורי. כך הוא נעשה עבד, והעבדות הזאת עצמה הייתה סיבה ליציאה למלכות. הכל כמו שמפורש בפרש. על מעלותיו של יוסף מצד עצמו, מה הייתה המעלה האישית של יוסף? אז דבר אחד כתוב עליו בפסוק, שהוא היה יפה תואר ויפה מראה. ננסה אולי קצת כמה מילים להבין מה מתכוונים פה. יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. זה ברור, זה מובן מאליו, שזה דבר שהוא שייך זה דבר שהוא עיקר עניינו זה דבר שהוא שייך אליו בעצם. יוסף צריך להיות יפה תואר ויפה מראה. גם בברכה שברך אותו יעקב נאמר, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. יוסף הוא יפה תואר ויפה מראה. נראה כמה נקודות בעניין הזה. ננסה להבין. מצרים נקראת ערוות הארץ. על מצרים נאמר, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. מצרים היא מקור הטומאה. בשר חמורים בשרם, הכוונה היא שהם כולם, כל עניינם הוא עניין חומר. הכוח היחידי, כוח המושך היחידי שיש לחומר, החומר כשלעצמו, אז הוא דבר שאין לו שום, אין בו שום כוח, אין לו שום עוצמה. זה דבר שהוא ההפך מעוצמה, ההפך מכוח. כוח המשיכה היחידי שיש לחומר זה בעובדה שהוא מעמיד את עצמו כיפה. זאת אומרת, זיוף עניין היופי הוא עיקר כוחו של החומר. בפסוק נאמר בפורש, שאנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, עין רואה והלב חומד, דרי סרסורי דעבירה. עין רואה והלב חומד. כיוון שאין חמדת לב אלא אם העין רואה את הדבר, כמו שכתוב, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיר. מה שנקרא תאווה לעיניים. אין הלב חומד אלא מה שהעין רואה העין
תאווה הוא לעין. העין מתאווה לדבר, העין רוצה בדבר הזה. כלומר, העין רואה את הדבר הזה כיפה. באופן זה, אז הלב חומד ונמשך אחרי זה. כל זמן שאנחנו נתונים לשיעבוד, על זה כבר דיברנו בעצם, כל זמן שאנחנו נתונים תחת מושגי יופי מסולפים, אז לא יצאנו ולא נוכל לצאת מהגלות הזאת. כל עוד מושגי היופי שלנו מעוותים, מסולפים, הם לא במקומם הנכון, אז אנחנו נתונים לשלטון עין רואה ולב חומד. אז אנחנו תרים אחרי לב ואחרי עין. המשך הפסוק, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. המשך הפסוק, סוף הפרשה הזה, אני השם אלוקיכם, מי שמצווה אותנו על זה. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאת היא הפרשה כולה שהיא פרשת זכירת יציאת מצרים של כל יום ויום. זאת הפרשה שבה אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. ברור שכל דבר ממנה אז הוא קשור בזכירת יציאת מצרים, כל הפרשה כולה. ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, משום אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. היינו, על ידי שיצאנו מארץ מצרים, אז יש לנו את הכוח לקיים את לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מכאן מוכח, והדבר הוא מחויב המציאות, שמי שיפתח את המסלול של היציאה ממצרים, אז זה חייב להיות, זה חייב, זה הכרחי, חייב להיות יופי נכון. זאת אומרת, העמדת יופי על מקומו הנכון, בצורתו הנכונה. יפה תואר ויפה מראה, הוא זה שנשלח לפני בני ישראל במצרים, למצרים, על מנת לסלול להם את הדרך לצאת מהם. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. אמרנו, כבר הזכרנו את זה פה בשבוע שעבר, יוסף וציון זהים, גם הערך המספרי, הגימטריה של זה כשל זה, ציון ויוסף חד הוא, וציון נקראת בכתוב מכלל יופי, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. ציון היא שורש היופי, שם נמצא היופי לאמיתו, היופי של אמת נמצא בציון. לנסות להבין את הדבר לפי ערכנו, הדברים הם בעצם פשוטים. אפשר להבין אותם גם באופן פשוט יותר. מה שנחשב כיופי במערכת של העולם זה חלקים מצטרפים יחד והצירוף הזה יוצר שלמות. וכשהשלמות הזאת נוצרת בהרמוניה מלאה של כל החלקים, זה נחשב יופי. זה נכון. זהו היופי. כמובן, ישנם שינויים פה ושם במושגים, במבוקש. מה נקרא אותו דבר שלם שאותו מבקשים? אבל עקרונית זהו עניין היופי. חלקים מצטרפים יחד בתיאום מלא, ככל שהתיאום גבוה יותר, מלא יותר ויוצר שלימות יותר, שלימות יותר ותיאום יותר, אז יפה יותר. כאן נמצא היום. מה שלא טוב ביופי, החלק הרע שישנו ביופי, זאת אומרת הפסולת של היופי, היא בעובדה שעל ידי היופי אז הדבר מאבד, להפך, משום היופי, משום העובדה שהוא מראה את עצמו כדבר שלם, היופי מפקיע כל תחושה של חסר בדבר בעצמו. זאת אומרת, הדבר מתמלא מחוליית עצמו. הוא מתמלא מחולייתו של עצמו, והוא לא צריך לעוד דבר להצטרף אליו. זאת אומרת, הדבר הוא שלם בתוך עצמו. זאת הפעולה החזקה של היופי. זה נקרא, זה נראה דבר שלם. ככל שהדבר חסר, קטוע, אז הוא פחות שלם, ממילא הוא פחות יפה. אם אנחנו מבינים נכון, כל צורה שהיא יפה מאוד, מאוד מאוד, אז היא נתפסת, אני מדבר למעמיק, למי שמתבונן בדברים, היא נתפסת כדבר שלם. וכאן נמצא האסון שביום. הולכים אחריו ואחריו בלבד. אבל יש כאן זיוף של השלמות. יופי עמוק יותר, יופי פנימי יותר, אמיתי יותר, הוא לא נראה לעין חיצונית. עין לא רואה דבר כזה. לשם כך צריך ממד נוסף. אבל באותם שני ממדים שאנחנו מסתכלים עליהם, אז מושגי היופי הם די ברורים. די ברורים ומקובלים על לב כולם. בעולם הדו-ממדי שאנחנו מסתכלים עליו. אנחנו חיים בתוך חד-ממדי, אפשר לומר. אבל למי שתופס ממד נוסף, עוד ממד במציאות, עוד ממד בקיום, עוד ממד בהוויה, אז הוא יודע כשהדבר נמצא בהרמוניה עם השורש שממנו הוא בא, זה היופי לאמיתו. זאת אומרת, שישנו תיאום מלא בין מה שהדבר אומר ובין מה שהוא נשלח להגיד. התיאום הזה הוא יופי, וזה יופי לאמיתו. זה גם תיאום, זה גם הרמוניה, אבל זאת היא לא הרמוניה של הממד האחד. זאת הרמוניה של כל הממדים כולם. כאן נמצא היופי לעמידות. על הפסוק מציון מכלל יופי אלוקים הופיע, אומרים חז"ל, ציון מכלל יופי, ציון עיקר משתיתו של עולם. ומכאן לומדים ששלמה המלך ידע מהו העורק שיוצא מציון לכל חלק וחלק מחלקי העולם, ומתוך כך ידע שלמה המלך את העורק שיוצא מציון לארצות טרופיות או לארצות קרות, וזרע על אותם עורקים, אז הוא זרע בירושלים, בציון. הוא זרע עליהם דברים שכוח הצמיחה והגידול שלהם נמצא בארצות ההם. וכאן אי אפשר לגדל דברים כאלה, בדרך הטבע. אבל שלמה המלך ידע איך לשתול את הדברים האלה על עיקר, על אותו עורק שנותן חיים לאותו מקום. איך זה נכנס לפסוק מציון מכלל יופי? הרי כאן כתוב מכלל יופי, כאן לא כתוב מכלל חיים, כאן כתוב מכלל יופי. אלא שכך הוא הדבר אשר דיברנו. העובדה שציון היא אותו מקום בעולם שנושא בתוכו את הקשר לשורש שיש בכל העולם כולו. אותו קשר לשורש שישנו בכל פינה ופינה מפינות העולם. אז הנקודה הזאת נקראת ציון. ציון נושאת בתוכה את נגיד את זה במילים של חז"ל. בחז"ל כתוב, מעשי שמיים וארץ, אז הם נעשו בשתי ידיים, כי יראה שמך מעשי אצבעותיך. מעשי ידיו, מגיד הרקיע. הם נקראים מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. בפסוק כתוב, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. שמענו מכאן שהארץ נוסדה בשמאל והשמיים טופחו בימין. ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. ואילו בבית המקדש כתוב, מקדש השם כוננו ידיך, שני הידיים גם יחד, השמיים והארץ יחד נמצאים בבית המקדש. זאת היא הנקודה שנקראת ציון בעולם. הנקודה שמחזיקה את נקודת השורש, הקשר לשורש שיש בכל הקיום כולו. כל הדברים כולם שורשם גבוה יותר. אותה נקודת שורש של כל הדברים כולם נקראת ציון. אותה נקודת חיבור לשורש בכל הדברים כולם נקראת ציון. הביטוי לדבר הזה בפסוק הוא ציון מכלל יופי. כלומר, ציון נושאת בתוכה את עיקר משתיתו של עולם. מכאן נשלחים עורקים לכל חלק וחלק בחלקי העולם. למדנו מכאן שבזה סוד היופי. פה סוד היופי. זה יופיו של יוסף וזה יופייה של ציון. אותו קשר בדווקא, אותו קשר לשור. יופי בפנים אחרות, אז הוא לא רק, להפך, הוא מפקיע את הקשר לשורש. הפנים המזויפות של יופי הם בדיוק הפנים של הנפש. היופי הוא הפוך. היופי טוען, הוא תובע לעצמו את הכל. זאת אומרת, כשהצורה הזאת עצמה היא שלמה, אז כאן הדבר מתחיל וכאן הדבר מסתיים. הכל נמצא פה. כאן נקודת הפלוקטה, להבין היטב, כאן נמצאת נקודת הפלוקטה בין היופי הנכון, בין אותו יופי שהוא מעלה, הוא שבח, אותו יופייה של ציון, אותו יופי של עשרה קבים יופי שירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. זה אותו מקום שבו קשורים שמיים וארץ. המקום הזה בצורת האדם נקרא יוסף, בצורת העולם זה נקרא ציון, ירושלים. שם זה נמצא. כל זיוף בצורה הזאת, אז הוא היפוך הקערה על פיה, בדיוק הפוך. זה כנראה הסוד של מה שמובא בספרים בשם הארי הקדוש. בפסוק כתוב, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. זה הניסיון. אז מובא בשם הארי הקדוש. אני אומר את המילים כמו שזה מועתק. יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. כלומר, כיוון שהיה כאן משהו, היה כאן משהו, הייתה כאן אפשרות, כמו שכתוב בחזר, זה מתכוון לרמוז לנו שהייתה כאן פנייה לצד הלא נכון של יפה תואר ויפה מראה. הפנייה לצד הלא נכון של יפה תואר ויפה מראה נקראת יתום. מה ליתום וליפה תואר ויפה מראה? יתום זה הכוונה חסר אב, חסר ייחוס. מדובר פה על יתום בחיי אביו, הרי אביו היה חי. ויתום מאמו כבר היה מזמן. האופן שבו הוא ניצל מהניסיון היה על ידי שבא דמותו של אביו ונראתה לו בחלום. כשהניסיון התחיל ביתום, והניסיון, הוא עמד בניסיון על ידי שהוא חזר לדמותו של אביו. חזרה לדמות אביו היא זאת שעל ידה הוא עמד בניסיון. כלל ישראל נקרא בשלוש שמות, זאת אומרת על שם שלושה אנשים אנחנו נקראים. קודם כל שמותיו של יעקב, יעקב אנחנו נקראים, ישראל אנחנו נקראים, ישורון אנחנו נקראים, כל אלה שמותיו של יעקב. אנחנו נקראים על שם יוסף, כמו שכל הנביאים מלאים מהשם אפרים לכלל ישראל. כבר אומרים חזר, כל ישראל נקראו על שם רחל, ולא על שם רחל, אלא על שם בניה, ולא על שם בניה, אלא על שם בן בנה. אפרים. כלל ישראל נקרא על שם אפרים. זאת אומרת, העיקר בתולדותיו של יוסף, פירוש הדבר על שמו של יוסף. שארית יוסף, אנחנו נקראים, נמצא בנביאים. והשם שנתחדש אחרי חורבן בית ראשון זה השם יהודים, על שם יהודה. אלו שלושת האנשים שעל שמם אנחנו נקראים. יעקב הוא עצם הצורה של כלל ישראל. יוסף, כמו שהסברנו, הוא זה שמקשר אותנו אליו. יהודה הוא זה שבזכותו אנחנו נחזור, אפילו אחרי שהגענו רחוק, אפילו אחרי שלא קיימנו את מה שיוסף, אפילו אחרי ש אנחנו כל כך זה כל כך התרחקנו עד שכוחו של יוסף לא עמד לנו, ופרש, הגענו רחוק, מי זה שיחזיר אותנו הביתה? למרות זה כוחו של יהודה. וכך סדר הדברים. אנחנו נקראים ישראל, נקראים יעקב, נקראים שורון. כשמדברים עלינו ומתכוונים להדגיש את העובדה שאנחנו קשורים לאב, אנחנו קשורים ליעקב, לא פרש, אנחנו קשורים ליעקב, אנחנו תולדותיו של יעקב, מתקיים בנו לזרחה אחריך, אנחנו ממשיכים את הדרך, אז אנחנו נקראים בשם אפרים, שארית יוסף, אפרים, זה שמינו. מן הדור שנסתלקה שכינה, מאז שהתחיל הסתר פנים, אין גילוי שכינה יותר בישראל, אין נבואה, יש רק שאריות של נבואה, אבל אין יותר נבואה. מהדור של הנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, מאותו דור ואילך אין יותר נבואה, אין יותר גילוי שכינה, אין יותר קשר גלוי בין שמיים וארץ. בגילוי זה לא מצוי, הקשר נאבד, נאבד חלילה, אבל הוא נעלם, הוא נגנז, הוא נמצא בהסתר, לא רואים אותו. מאז אנחנו נקראים יהודים. ספר עזרא, ספר דניאל, במגילת אסתר, שם אנחנו נקראים יהודים. זאת אומרת, מאחרי חורבן בית ראשון, מאז שהתחיל נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, זה כבר לא נביאים, אין כבר יותר נבואה, אין יותר קשר. מאז אנחנו נקראים יהודים. פירוש השם הוא בעניינו של יהודה, כמובן, אותו יופי, אותו ייחוס ברור
שם, קרה שם משהו. זה הוא עם. הוא אפל. זה לא מאיר. צורתו של יוסף לא מאירה יותר בכלל ישראל. לא רואים בהם. לא רואים בהם את העובדה שהם תולדותיהם של האבות. מאז, אז אנחנו צריכים שם חדש. אנחנו צריכים שם חדש לקבוע את השייכות שלנו בכל זאת אל האבות. השם הזה זה על שמו של יהודה. כבר אמרו ראשונים, זה מרומז, זה כבר נמצא בחז"ל, יוסף נקרא יוסף הצדיק. ויהודה נקרא על שם ההודעה. יוסף היא צורתם של הצדיקים הגמורים. ויהודה הוא שורשם, רבם, עיקרם של בעלי התשובה. דוד המלך שהוא עיקר, עיקר בשבט יהודה. בו נתקיימה המלכות של שבט, שלא יסור שבט מיהודה. אז נתקיים הרי בדוד ובזרעו. דוד המלך, אז קוראת לו הגמרא, נאום הגבר הוא קם על, שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הוא זה שהוא השב, המודה, השב. מודה פירוש הדבר, אחרי שהוא נטל לעצמו משהו, וזה היה נראה ככפירה, אז הוא חוזר ומודה. המתייחסים על יעקב באופן שלא פירשו ממנו לעולם, זה כוחו של יוסף. המתייחסים על יעקב אפילו אחרי שפירשו, חוזרים הביתה, חוזרים להתייחס בחזרה, זה כוחו של יהודה. אלה הם השמות שבהם אנחנו נקראים. כל זמן בית ראשון נקראנו אפרים. זה מלא בנביאים. מאז בית שני ואילך, מאז שפסק גילוי שכינה בישראל, מאז ואילך אנחנו נקראים יהודים. יוסף נקרא על שם העין. פירוש כתוב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. כל עניינו בגילוי, בנראה. העין רואה. הוא נראה בגילוי, ביופיו הנכון. כל עניינו של יהודה הוא בהסתר. עניינו של יהודה הוא במעמקי הלב. באותו מקום שמשם התשובה יוצא ולבבו יבין ושב ורפא לו, שם באותו מקום נמצא יהודה.
נראה. נמצא אם כן שישנם שני אופנים שני דרכים איך אנחנו משתייכים אל יעקב. אופן אחד זה המהלך של יוסף, אשרי למי שיכול לעמוד בו. זהו מהלך אחד. אופן שני זה המהלך השני, המהלך של יהודה, והם אלו באמת שזכו בעקרי הברכות, הם אלו שזכו בעקרי הברכות של יעקב, יהודה ויוסף, הברכות. וכאן כי ידוע, כאן נמצא גם הסוד של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הנקודה הראשונה היא יוסף, וכאן ישנה עוצמה לא לעזוב, לא לצאת, לא ללכת. בדרגה שנייה אחר כך, וזה חייב להיות עמוק יותר, זה פנימי יותר. גם אם יצאן, כמובן שזה מכוח זה, אבל גם אם יצאן, אז בצירוף, יחד. גם אם יצאנו, אז נחזור הביתה. גם אם כפרנו, נודה. גם אם אנחנו לא אפרים, הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשוי. מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד. אבל גם אם נראה שנשכח, משום ששכח, אז נראה שנשכח, אנחנו כבר לא הבן יקיר אפרים שמתקיים בו זכור הזכרנו עוד. לא נראה בה, בגילוי לא נראה את על כן המו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם. זה לא נראה בגילוי. אבל אנחנו יהודים. אנחנו נחזור. כאן תמונה סוד של נסתתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. מאז שנפטר יעקב אבינו, כל זמן שיעקב היה חי, אז הדברים היו בגילוי גמור, לא היו צריכים להזדקק לכל מיני אמצעים. כשיעקב היה חי, אז יעקב היה כלל ישראל, והכל היה שלם. כשיעקב נפטר, כשיעקב מסתלק, אז נסתתמו עיניהם וליבם של ישראל. עיניהם וליבם של ישראל, אלה הם שני דרכי הקשר אל יעקב. אין לנו. היה צריך כבר להגיע לדרכים חדשות של קשר, וזה נסתם. אז התחיל השעבוד. בגמרא כתוב, גמרא בפסחים, דף ס"ב, אמר רב ומדבר רב יהודה, אמר רב, מיום שנגנז ספר יוחסין, תשש כוחן של חכמים וקהה מאור עיניהם. מאותו יום שנגנז ספר יוחסין, אז תשש כוחם של חכמים וקהה מאור עיניהם. כך כתוב תשש כוחם, אומר רשי, שנגנזו מהם טעמי תורה שהיו בו. אותו ספר יוחסין זה ספר שנושא בתוכו את טעמי התורה. מיום שנגנס ספר יוחסין אז קוראים שני דברים. זה יודע כל אחד שהכוח תמון בלב, ממנו תוצאות חיים. תשש כוחם של חכמים, נסתם הלב וכחה מאור עיניהם, נסתמו העיניים. מיום שנגנז ספר יוחסין, זאת אומרת מאז שחדל להאיר בנו השורש שמשם בנו, זאת למעשה תפיסת טעם של כל דבר. למי שמתבונן, הטעם האמיתי של כל דבר ודבר זאת תפיסת הקורש מאיכן בא הדבר, מאיפה הוא נובע, משם, ממקורו של דבר, שם נמצא סוד הטעם של הדבר. אם אני לא יודע מאיכן מגיע הדבר, אז אני לא טועם בו שום טעם. זאת אומרת, זה לא טעמו האמיתי של הדבר. כשרוצים לדעת טעם לעניין מסוים, לדבר מסוים, מה טעם? אז התפיסה הראשונה של טעם זאת תפיסה באיזושהי סיבה למה הדבר הזה צריך להיות כך. אם רוצים לדעת טעמו של דבר, מה טעם? מה טעמו של דבר? פירוש הדבר מאיפה, מהיכן, מאין, מהי הסיבה שהדבר הזה יצא, מהיכן זה מגיע. טעמו של הדבר, מיום שנגנז ספר יוחסין, הרי מובן מאליו, כן? שכשנגנז ספר יוחסין, הכוונה היא שנגנזו, נעלמו מאיתנו כל שורשי הדברים. נעלם מאיתנו על מה הדברים מתייחסים. הייחוס של הדברים נעלם. זה נקרא ספר יוחסין. ספר יוחסין משמעו עלול מאירה העילה, במסובב מאירה הסיבה. ניכר בדבר מאיכן הוא בא. אין לך מצב חמור יותר וקשה יותר, אין גניזה עמוקה יותר של ספר יוחסין ממצבנו היום. מצבנו היום הוא מצב של אין מציאות בכלל לספר יוחסין, אין שום ספר יוחסין. הדברים פה מתחילים, פה נגמרים. אין שום תפיסה בעניין הזה. זאת גלות מצרים. גלות מצרים באופן החמור ביותר, באופן העמוק ביותר. גלות בתוך מערכת חומר, מערכת שכולה חומר, בתוך מערכת של זיופים גמורים של כל עניין ועניין, בעיקר בסוגיה של יופי, בסוגיה של ערך. כאן הכל מזויף. הכל מזויף, הכל מעוות.
אנחנו כופרים בעיקר. אנחנו באמת כופרים בעיקר. לכן אנחנו עקורים משורשינו. ככה אנחנו נראים. מה שאנחנו חייבים לעשות זה להתחזק באותה נקודה שהיא עיקר הנקודה של יוסף, כמו שביאר. להעמיק יותר ויותר את התפיסה מאין באנו. וכשתופסים נכון מאין באנו, אז יודעים בבירור לאן אנחנו הולכים. אנחנו באנו מהאבות, ואנחנו הולכים לקראת משיח בן דוד. אנחנו יהודים. אנחנו בניהם, תולדותיהם של האבות. וכביכול, בורא העולם זוכר חסדי אבות. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו, וזה באהבה שהוא אוהב אותם. אנחנו יהודים, אנחנו יהודים, אנחנו לא עקורים ולא תושים. אנחנו מאמינים בעיקר, אנחנו לא עקורים. זהו טעם הדבר שהקדמונים תקנו במשך השבועות האלו שקוראים בתורה את פרשת גלות מצרים, גלות וגאולת מצרים. אז תקנו הקדמונים להתחזק באותה נקודה שהיא הנקודה של יוסף. את הדבר הזה לתקן, בדבר הזה להתחזק. כאן שורש הדברים, כאן שורש הדברים. גלות מצרים מחייבת מצב של יוסף. יוסף הוא שיא הייחוס בכלל ישראל. זאת אומרת, זאת היא נקודת המוקד של ייחוס בכלל ישראל. זאת היא הנקודה שמקשרת אבות לבנים, בנים לאבות. הנקודה שמחברת את אותנו אל האבות, זאת הנקודה של יוסף. להגיע לנקודה הזאת אנחנו יכולים משום שאנחנו יהודים. זה בכוחו של יהודה. משום שדבר זה הוא עיקר, לכן אנחנו חייבים להתחזק בו. כל בוקר כשאדם מישראל מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי, זה זמן להתבונן, זה זמן לתפוס, להשיג, להודות לבורא העולם.
שאנחנו בני בניהם של האבות. אנחנו באנו מאיזה מקום ואנחנו הולכים לאיזה מקום. באנו מהאבות ואנחנו הולכים לקראת גאולה. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואמרו.